תנועה שנייה שיכולה להיווצר
הם של אנשים שאדוקים בפרשנות המעשית, בצד המעשי של תורה, אבל זונחים את הרעיון, את העיסוק ברעיון, את לימוד אמונה. זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, בעמוד סמך א'. כשפוגמים את הרעיון, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים מרוממות המחשבות העליונות, והרי המחשבות העליונות הן אלה שמחוללות את המעשים הגדולים, ושהן גנוזות בתוכם בגניזה אלוהית עצומה, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. מה זה פגימת הרעיון? כוונה כשלא לומדים אמונה, ולא לומדים ולא נפגשים עם האידיאל, עם הרעיון העליון, שהוא זה שמחולל את המעשים. הנביא אומר, היה דבר השם להם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. מסביר הרב, וגם הופיע פרשנות כן זו גם בדברי חז"ל אחרים, שכשמצווה נוטלים ממנה את הנשמה שלה, את הרעיון שבה, היא נעשית צו. צו בבב, לא צו בבית. אבל הכוונה, נקודה זעירה. יש לזה גם רמז. כבר אמרנו, הזכרנו את זה פעם. מצווה תיטול ממנה את המה, יישאר צו. המה של המצווה, ממהי, זה הרעיון שבה, התוכן שבה. המצווה יכולה להיות מעשה קטן ויכולה להיות מעשה גדול. גדול וקטן לא בכמות, אלא באיכות. אם היא רק נזכרת, מובנת, בצד המעשי שלה, הפרטני שלה, אז היא מעשה קטן. זעיר שם, זעיר שם, היא זעירה. אותו מעשה יכול להיות גדול, כשמי שעושה אותו קשור אל הרעיון, אל הנשמה שבו. נכון שגם מי שלא מבין את כל הכוונות של המצוות, ועושה את המצוות, הוא קשור אל הרעיון. מי שהוא עם הארץ, או לא רק עם הארץ, אבל הוא לא לומד עכשיו את הרעיון של מצוות לולב. הוא לומד עכשיו דברים אחרים. וכי אין ערך למצווה שלו, יש ערך מאוד גדול. כי כל הרעיונות כולם כלולים במעשה הזה שהוא עושה. וכשעם הארץ נותן לולב, ורבי עקיבא איגר נותן לולב, הרב קוק נותן לולב, מצד המעשה זה אותה נטילה. אבל מי שיש בכוחו להיות קשור אל הרעיון שבדבר, וכל המבט התרבותי שלו על העולם הוא מצב הרעיון, ככה הוא רואה כל דבר, הוא מספיק נפשו מספיק התבגרה והתפתחה, נתפתחה ונשתכללה, כדי להתבונן לסוגיות בעולם במבט אידיאלי, רעיוני, מן הרעיון אל המעשה. ורק עולם המצוות נשאר מעשה לבד, בלי רעיון, בלי אמונה, בלי הנשמה. כשפוגמים את הרעיון, ממילא הולכים המעשים ונפגמים. זה לא חייב להיות, אומר הרב, בגלל שכופרים ברעיון. לא. מספיק שלא עסוקים לגדל אותו בקרבנו, להיפגש איתו, להתרומם אליו, אלא שוקעים בקטנות החיים הרגילים. מי שכל החיים שלו מלאים חשבונות קטנוניים, לא יכול ללמוד אמונה, כי אמונה זה מחשבות רוממות עליונות. הוא לא שייך לזה. הוא שייך לשאיפות קטנות, מחשבות קטנות, מעשים קטנים. אז על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, הוא מתרחק מרוממות המחשבות העליונות. והרי המחשבות הללו הן אלה שמחוללות את המעשים הגדולים. מה הכוונה המעשים הגדולים? אותם מעשים יכולים להיות גדולים ויכולים להיות קטנים. כי הרי המצווה יש לה צד נגלה וצד נסתר. צד גלוי וצד גנוז. הצד הגלוי של המצווה, כמו הצד הגלוי שבאדם, זה גוף המצווה. המעשה שאותו צריך לעשות כפי פרטיה, הלכותיה ודקדוקיה. אבל כמו שהאדם זה גוף שהוא מלביש נשמה, וגם בנשמה יש מדרגות, אבל מי שכשמדבר אל אדם חושב שהוא מדבר אל הגוף שלו, ולא מבין שיש אישיות מאחורי, אז הוא לא מבין במה הוא עוסק. הוא עוסק באדם, הוא לא עוסק עכשיו בחתיכת בשר, הוא עוסק באדם, ולאדם הזה יש רגשות ויש מחשבות, יש יצרים, אבל יש גם נטיות עליונות ושאיפות. אז זה אחרת, ההדרכה המוסרית החינוכית שלך, כשאתה מדבר לאדם, אם אתה מבין מי זה, מה שיעור הקומה שלפניך. אותו דבר מצוות. מצוות יש בהם צד גלוי, זה הצד המעשי, יש בהם צד עליון. צד עליון זו הנשמה של המצווה, הרעיון, השם, שם השם שמופיע בה. כשאדם הוא עסוק ברוממות המחשבות העליונות, כל המבט שלו אחר, מבט שלו יותר בוגר, עמקני, זה שייך לאמונה. הפסוק אומר, כל מצוותיך אמונה. מה זה כל מצוותיך אמונה? קודם כל, מה זה אמונה? אמונה, פירושו של דבר, כשאני מתבונן במבט של אמונה, פירושו של דבר שאני רואה את המציאות כהופעה של כפירה, פירושו של דבר שאני תופס את המציאות רק בגבולות המוחש. מה שאני רואה זה לא הופעה של מציאות יותר עליונה. אמונה כוונה לראות כל דבר כהופעה של דבר השם. לראות את המציאות המדינית והפוליטית, את המציאות של המשפחה, את המציאות של הילדים, את המציאות שלי, את המציאות של חבריי, של מה שקורה מבחינה כלכלית, חברתית, סוציאלית, סוציולוגית. כל אלה הופעה של דבר יותר עליון. אם אתה מבין שהמציאות היא הופעה והלבשה של מציאות יותר עליונה, פירושו של דבר זה אמונה. זה מבט של אמונה. כל מצוותיך אמונה, פירושו של דבר, שהמצוות הם מעשים שנועדו לגלות בחיים את הצד הנסתר שלהם. גם לחיים הפשוטים, לא המצוותים, יש צד נסתר, אבל הוא נעלם במציאות הגלויה. אבל יש מעשים שעניינם לגלות, להציף את הצד הנעלם הנסתר, את המגמות, את הנשמות, את הרעיונות שמניעים את המציאות קדימה. כל אלה באים לידי ביטוי במצווה. אם האדם לא שייך בחיי למבט הזה, כי על שום דבר הוא לא מסתכל כהופעה של זוגיות, זה לא הופעה של שכינה ביניהם, קיבוץ גלויות, זה לא הופעה של מחזיר שכינתו לציון, האדם זה לא הלבשה של נשמה, את הכל הוא תופס רק ברובד הקליפתי שלו, וגם את המצוות הוא תופס ככאלה, אז הוא נכשל. כי בעוד שלדברים רגילים יש משמעות וערך ותועלת בעולם המעשי, גם אם אני לא מבין שחתונה או זוגיות זה בשביל שכינה ביניהם, אבל סוף סוף לא טוב להיות בודד, כולם מתחתנים, רק אני אשאר אבק זקן, מי יכין לי ארוחת בוקר, מי יעשה לי קפה, אז אדם מבין שיש בזה גם תועלת מעשית. גם אם הוא לא מבין שלבנות מדינה זה הלבשה של מהלך התחייה ויש בזה תועלת, אבל מה הערך במצוות? מה הערך בנטילת לולב אם זה לא הופעה והלבשה של משהו עליון, של דבר השם? גם אם אדם לא מבין את הטעם המיוחד של מצוות לולב, אבל אם הוא עושה את זה מצד שזה רצון השם, פירושו של דבר שמצוות לולב זה הגלמה, הלבשה של רצון השם, הוא לא יודע מהו רצון השם, אבל הוא יודע שזה הופעה של רצון השם, זה אמונה. זה המצוות צריכות כוונה. אם אדם עושה מצוות לא מצד כוונה, סתם הוא עושה את המצווה, אז הוא לא קיים את המצווה, כך נפסק. למה? הוא עשה את המעשה, נכון, אבל הוא לא עושה את זה מצד שהשם ציווה. פירושו של דבר, הוא לא עושה את זה כהופעה של דבר עליון. לכן צריך לדעת שכשאדם שוקע בקטנות החיים, הוא מתרחק בזה מרוממות המחשבות העליונות, ובזה המעשים נפגמים. כי במקום מעשים גדולים, המצוות נעשות כמעשים קטנים, ולא רק מצוות, גם בניין הארץ, וגם בעניין המשפחה, כל אלה יכולים להיות גדולים אם הם יונקים מתוך אידיאל גדול, ויכולים להיות קטנים אם הם נשארים מקופלים בצד הטכני והמעשי. וברור שלא רק שהרעיון הוא מחולל את המעשה, אלא כפי מה שהרב מדגיש, הוא גם גנוז בתוכו. מה הכוונה גנוז בתוכו? הוא מופיע דרכו. זה לא רק שאם אתה מבין את הרעיון זה הסיבה שאתה עושה, לא, אלא המעשה בפועל הוא הצד הגלוי, והוא מגלם, הוא מופיע, הוא מממש את הרעיון, והופך את הרעיון להיות חלק מן העולם. לכן, אומר הרב, כשהמעשים ניטל מהם התוך הפנימי, ערכם משתפל, והדרם הולך ומועם. ערכם, כלומר, ערכם הפנימי, והדרם זה התואר החיצוני שלהם, כמו הדר המלכות. כשאתה רואה מלך, יש לו ערך פנימי, זה המלכות, ויש שהערך הזה מופיע כלפי חוץ, בגדים מפוארים, יהלומים בכתר, שרבית המלכות, 50 משרצים לפניו, כל זה הדר המלכות. זה שיש 50 משרצים לפניו, ובגדים מקושטים, ושרבית מזהב, וכתר עם יהלומים, כל זה זה לא המלכות, זה הדר המלכות. זה ביטוי חיצוני של ערך פנימי. ככה למצוות יש תוכן פנימי ויש הופעה חיצונית. המצוות, כשנוטלים מהם את התוך הפנימי, בזה משביטים את העוז וההדר. תסתכלו מיד, אנחנו קוראים את הנפגשים המושגים הללו. ערכם משתפל והדרם הולך ומועם, עד שהם מתגלים בצורה קצופה, המעוררת קפידה ושיממון, תחת שהעוז וההדר הוא לבושם הטבעי להם. מאיפה הביטוי הזה לקוח, עוז והדר? ממשלי. שם כתוב במזמור אשת חיל שהתורה נמשלה בו, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. כלומר, הלבוש של התורה, מה זה הלבוש של התורה? המצוות, נכון? ההופעה המעשית של תורה. יש בה עוז והדר. עוז, תוכן פנימי, הדר, תואר חיצוני. אם אדם ניגש אל המצווה מתוך האידיאל, מתוך הרעיון שהיא מבטאת, אז גם התואר החיצוני, האופן איך שהיא נעשית, הוא ביטוי של קדושה, הוא הופעה של קדושה, של יראת שמיים. לכן יש הקפדה כל כך גדולה איך עושים מצוות, למשל בשמחה. למה כתוב בשם, כתוב בספר חרדים שאריזל אמר שכל מה שהשיג בסתרי תורה כי קיים מצוות בשמחה. אז מה הכוונה? שבגלל שהוא רקד עם נבל וכינור והפאות שלו קפצו, בגלל זה הוא זכה לסתרי תורה? ודאי שלא, ודאי שהכוונה כי קיום מצוות בשמחה, הכוונה מתוך שייכות פנימית, מתוך קשר, מתוך פגישה עם ריבונו של עולם, שמחה של מצווה. ויש לזה מקור, אין השכינה השורה אלא מתוך שמחה של מצווה. השמחה של מצווה זה קשור להשרת שכינה, הכוונה להיפגש עם תוכן פנימי. אז עוז והדר לבושה, כשהלבוש של התורה הוא מלא עוז והדר, הכוונה מביע תוכן פנימי, ולכן זה מתגלה גם בתואר החיצוני, אז בתשחק ליום אחרון, הכוונה כי מצד מה אנחנו מבינים את הערך של המצוות, כבר למדנו את זה כמה פעמים, מצד ההבנה שעניינם של המצוות לבנות את העתיד. כלומר, הערך של המצוות זה לא בגלל שחסר משהו בהווה וצריך לתקן אותו. זה לא הבעיה שיש אני שאין לו מה לאכול, אז תפתח בתמחוי. אלא עיקר עניינם של המצוות, בגלל שהמציאות שייכת למדרגה הרבה יותר עליונה. של טוב, של יושר, של צדק, של חוכמה, של חיים. וכדי שהחיים יגיעו למדרגתם האמיתית כפי שחיים צריכים להיות, ויושר יהיה כפי שיושר צריך להיות, וטוב יהיה כפי שטוב צריך להיות, בשביל זה צריך את המצוות. אז לכן, כשהמצוות מופיעות במלוא הדרם ועוזם, עוזם והדרם, אז מבינים מהו יום אחרון, לאן אנחנו הולכים לצעוד, ותשחק ליום אחרון. וכשם, כן, רגע, רק אני אגבור פה את המשפט. וכשהמעשים נפגמים, כלומר, כשהמצוות נעזבות, ולא אוחזים כבר במעשים, למה? כי עשיית המצוות נתפסת בתור דבר מלא כפידה ושיממון, מלא תביעות מן האדם. במקום, יש פה רעיון מאוד מאוד חשוב, למה כשהרעיון מתרחק, המצוות נתפסות באופן שמעורר כפידה ושיממון? כי אם אדם קשור אל הרעיון, אז המצוות זה תהיה, תממש, תגשים את הרעיון שאתה שייך אליו. אם אני מבין מה זו צניעות, כי למדתי נתיב הצניעות במערל, נתיב הענבה, ונתיב הצניעות, ושם אני לומד שצניעות זה פנימיות. ואני למדתי שמסכת היחסים בין הנסתר והנגלה בעולם הוא כזה, שכדי לגלות את הצד המחוסה, אני צריך לחסות את הצד הגלוי. ככה זה העולם. אז אם אני עכשיו מתנהג בצניעות, זה בגלל שעל ידי זה אני מגשים, מאזרח בחיים, קובע במצוות המוסרית, את השייכות שלי לצניעות. אז המצוות זה תהיה מי שאתה. זה מצוות, זה מלא נועם. שייכות. אבל אם אין לי קשר אל הרעיון של המצווה, אלא צריך לעשות אותה, אז המצוות נתפסות בתור שתביעה חיצונה, שאני לא מזדהה איתה ולא שייך אליה, תביעה מבחוץ תובעת אותי להיות מי שאני לא. כלומר, אתה לא בסדר, אל תעשה מה שאתה רוצה, תעשה משהו אחר. המצוות כהופעה של אמונה זה נועם, ממלא את החיים נועם. המצוות בתור תביעה שבאה מבחוץ, היא מעוררת כפידה ושיממון. וכשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק. כי אי אפשר להיות שייך אל הרעיון באמת, אלא מתוך קיום מצוות. כי אנחנו לא לומדים אמונה כמו באקדמיה, מבחוץ. אנחנו לומדים אמונה באמונה, מתוך שייכות. מתוך שילד הוא מתרגל לחסד ולטוב ורואה כמה זה נעים. מתוך זה הוא לומד עכשיו מה זה חסד. לא מבחוץ. לא אחרי שכבר בנינו תפיסת עולם שאדם זה מלא יצרים ואינטריגות ואינטרסים. אחרי זה אנחנו אומרים לו, תלמד מה זה הטוב. ודאי שלא. לימוד הרעיון זה מתוך השייכות. איך אנחנו שייכים אל הדברים? מתוך המעשים. לכן כשאדם מתרגל במצוות ולומד תורה, אחר כך אומרים לו, זה הרעיון שאנחנו עומדים באמונה, זה הנשום שכל מה שאנחנו שייכים אליו, אז הוא לומד על הרעיון. אבל כשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק. עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה, המעוררת גם היא בוז מכל איש מעשה, מצד מרחקה מן החיים, מצד רפיון כוחה לפעול עליהם. כמו שאני הייתי, רק אספר סיפור. לפני כמה ימים, הלכתי לפה מנחה באיזה כולל לברכים בבית וגן. אברכים. מהציבור החרדי. היה שם שיחת מוסר. יום חמישי, שיחת מוסר. מנחה ברבע לאחד, אני מגיע שלוש דקות קודם, אז זה סוף השיחת, שיחת חיזוק, לא מוסר. שיחת חיזוק. שם הוא מסביר להם, למה צריך לקיים מצוות בשמחה? אז הוא אומר, זה כמו, הוא מסביר להם למה צריך לקיים מצוות בשמחה. תבינו, זה מדובר על אברכים, או רבנים. יכולים להיות רבנים בכאילו. אז הוא מסביר להם ככה. אתם יודעים, בסוף החודש, כשמגיעים אליי לכולל, מגיעים אליי לקבל את הצ'ק בסוף החודש. אז יש מי שכל השעות בחודש היה. אז הוא מקבל את הכסף בשמחה, זה מגיע לו. אבל יש מי שלא היה כמה שעות, אז הוא מתחיל להתווכח איתי, אבל פה תוותר לי, פה תס... אז גם אם אני נותן לו, אז הוא לא מקבל את זה בשמחה. למה? כי קרחץ לא כל כך מגיע לו. ככה, אתם תגיעו לעולם הבא לאלוקים, לקדוש ברוך הוא. תגידו לו, אלוקים, תן לנו שכר. יגיד לכם, אבל לא קיימתם את המצוות. אז גם הוא ייתן לכם, זה יהיה בקרחץ. אז זה היה ההסבר, שם הוא העריך בזה, אני מאוד מקצר. בדבר, אבל הוא העריך מאוד להסביר איך יהיה בדיוק המפגש עם אלוקים ומה תוכל לדרוש ממנו, תוכל לדרוש ממנו באמת או לא. עכשיו, הרעיון עצמו שלא יהיה נעם את הכיסופה, זה רעיון מאוד עמוק, מופיע ברמח"ל, מופיע בחז"ל בירושלמי, אבל כשזה מתלבש בהסברה כל כך מגושמת של יראת התאה, זה לא מסוגל להחיות את הצדדים הבוגרים העמוקים בישיבה. עכשיו, לא עומדים שם אנשים פשוטים, מעומדים שם אנשים שכשהם צריכים לקנות דירה או מכונית, או לא בדיוק, הם משתמשים מחשבה מחוכמת, בוגרת, רצינית, נכון? רק ההסברות התורניות והמצוותיות הן כמין מחשבה קלושה מעוררת כל בוז מכל איש מעשה. אז אם הם צריכים לקיים מצוות בסנרה מתוך ההסברה הזו של עירת התאה, וזה לא, זה רק דוגמה שהייתה מאוד, יושבים רב חשוב, עומד מול כל הלבריכים ומסביר את הדבר הזה. שעלמה קיים מצוות בסנרה, כי בזכות המצוות תוכל להגיע לעולם הבא ולדרוש מהשם שכר. זה הצד האידיאלי של המצוות. זה אומר זה לא נכון, זה הלבשה שראינו מאוד עמוק, אבל כשזה מוסבר בצורה כל כך לא אידיאליסטית, מבין? מבינים? זה בזה מדובר. שאלה אם זה אידיאלי או לא. שאלה אם זה רעיון שיכול לרומם את החיים, או משאיר את החיים בקומה הנמוכה שהם שייכים אליה. אם זה היו בעלי בתים, שזה כל המבט שלהם על החיים, ככה הם תופסים כל דבר. בסדר, אז גם תורה ומצוות המסביר ככה. אבל מה לעשות שביחס לכל החיים התרבותיים, החברתיים, המשפחתיים, ביחס לזה, בגלל שיש להם, כשיש כזה חלילה בעיות בחינוך ילדים, אז הם צריכים לשמוע שיחות מאוד מאוד מעמיקות. ורק באמונה ומצוות זה נשאר בהסברות מאוד מאוד קטנות של עירת התאה. וממה זה נובע? זה נובע מזה שלא לומדים אמונה. כשלא לומדים אמונה, אז בצד המעשי הוא מאוד מאוד רחב. אפשר להתפלפל בפרטי ההלכה, אבל הנשומה של כל המצווה היא נתפסת כמין איזה מחשבה קלושה, איזה וורט. ואז כל דברי תורה נשים וורטים, וורטים על גבי וורטים. איזה בר הפסוק עם פלפול, עם האצבע ככה וככה, עד שאנשים נעשים כמו ראש אחד ושתי אצבעות כאלה, שעושות ככה וככה וכל הפלפולים, וורטים, זה כל המציאות. וורט זה דבר יפה מאוד, זה מבריק, זה לשון נופל ללשון, איזה הסברה מחוכמת, איזה פלפול, הצלחת להסביר איזה רשי, על פי זה תוסת ביבמות. יפה מאוד. אבל זה עכשיו הנשומה שצריכה לחיות לך את שולחן שבת. אבל מה זה נובע? זה נובע מתפיסה שלמה כזו, שפגימת הרעיון. עכשיו, בדורות עברו, שיער רב חשבון באגרות, בדורות עברו, זה כל תפיסת החיים הייתה פשטנית. ורק אצל יחידי סגולה הייתה עמוקה. אבל היום הנפש התבגרה, וביחס לכל הסוגיות שפרוסות בחיינו, אנחנו צריכים להשתמש במחשבה מחוכמת, עמקנית, שיודעת לעשות אנליזה ולחלק, לנתח בין הצד הגלוי לצד הסמוי. ורק עולם המצוות נשאר כזה פשטני. אז לכן, כשמחשבה קלושה היא זו שעומדת ביסוד קיום המצוות, אז ברור שזה מעורר בוז מכל יש מעשה. כן.
מצד זה של יוצא לפי זה שלא עושים את המצוות מצד הקישור לרעיון, אז זה פוגע גם בצד הפנימי וגם בצד החיצוני. אז אי אפשר לעשות את המצוות מצד החיצוני מלבד.
ודאי שכן. כי אדם קשור באופן כללי לאידיאל. עכשיו הוא מקיים מצוות הפרשת חלה, בלי שהוא יודע מה שכתוב בחזר הפרשת חלה. בסדר. באופן כללי הוא קשור לרעיון. מה?
הוא לא נשאר להדר שבמצוות. אם הוא לא בא מצד...
ודאי שכן, כי הוא יודע מה זה ערך של מצווה. הוא למד באמונה מה זה מצווה. מה זה מצוות חלה, הוא עדיין לא יודע. ציצית, הוא עוד לא למד. הוא נמצא בעולת ראייה בעמוד ג', עוד לא הגיע לעמוד ד' על פרשת ציצית. אז הוא לא יודע, אז מה, לא יקיים מצוות ציצית? בטח שיקיים. האם זה יש בזה נשמה? ודאי. כי הוא לומד אמונה, אז הוא לומד מה זה עם ישראל, ומה זה בכלל תורה ומצוות, ומה היכולת לתווך בין שמיים וארץ. ומה בכלל יחס בין אידיאל? עצם זה שהוא לומד שכל מעשה זה הלבשה של אידיאל גדול, זה כבר דבר מאוד עליון, והוא אדם אידיאליסט, וקשור למציאות הזאת. והוא מקיים את זה מצד דבר השם, וזה מאוד משמעותי בשבילו. ולאט לאט הוא ילמד, וירחיב את רעיונו, וידע גם את המשמעות של שם הוויה שמופיע במצד חלה, ואת שם הוויה שמופיע באיסור כליים, ושם הוויה שמופיע... כל דבר הוא ידע. אבל יש הבדל אם זה בכלל לא המבט, אם המעשה נעשה זער שם, זער שם, צו לצו, קו לקו, או שבאופן כללי זה אדם שהחשיבה שלו והתפיסה שלו אידיאליסטית. ככה הוא רואה את החיים. אז הוא רואה את המהלכים המדיניים כהופעה של דבר השם, והוא יודע שהעיקר בכל מעשה זה מה שבונה בפנים, ולא בצד החיצוני, הוא לא משועבד לצד החיצוני. זה הכל התפיסה הזו, היא נובעת מתפיסה חומרנית. כן, גם אצל אנשים רוחניים, היא נובעת מתפיסה חומרנית, שרואה רק בצד הגלוי את כל הממשות. אבל מי שמבין שהצד הגלוי זה אפס קצהו של הדבר, ובאישיות יש לו עומקים, חלקם מתגלים, חלקם נסתרים. אז הוא יודע לחפש דבר כזה גם במצוות. כן. אבל הנשמה לא יכולה להופיע אלא דרך מעשים, כמו שלמדנו בפסקאות הקודמות. נשמה גדולה, אנחנו לא נמצאים בעולם המלאכים, אנחנו נמצאים בעולם המעשה. כדי שאידיאל יופיע, הוא צריך להופיע דרך נתיבות מעשיות. לו לזה הוא לא מאיר את המציאות, והוא גם לא מתחזק בעצמו. תכף נקרא על זה את הפסקאות. זה צד אחד. ויש צד שני, שאנשים שאוחזים במעשה, אבל בלי שום קשר לאידיאל. ואז, בייחוד לגבי מצוות, שהתועלת המעשית שלהם היא מאוד לא ניכרת, כן? צדוקה קניקה. אבל לולב לא ניכר. אכילת מצה, אז מחפשים כל מיני הסברות, פורטיות. ואז, אני מדבר שבאופן כללי, אדם לא אוחז בשיעור הקומה השלם. כן. אז הוא יודע מהי הנקודה הכללית של המצוות. מה הכוונה? הוא יודע, צריך לעשות מצווה בשמחה, לכן צריך לעשות מצווה בשמחה. בסדר, אז אמרתי, יש שלבים בלימוד אמונה. אדם יודע שמצוות זה הופעה של רעיון גדול. גם אם הוא לא יודע עכשיו את הרעיון, הוא יודע שעל ידי עשיית המצווה הוא קשור ברעיון. אבל זו התפיסה שלו, את עולם המצוות, כל מצוותיך האמונה. תופס את זה כהופעה של דבר עליון. אבל מי שבכלל לא תופס ככה את המבט על המצוות, אלא רק את הצד המעשי, אז זה לא מחיה. כשזה לא מחיה, זה תופס צורה מלאת קפידה ושיממון. אני אומר, יש הבדל אם אדם באופן כללי יש לו את המבט והוא לומד אמונה, והוא לא הגיע עכשיו בדיוק בלימוד אמונה לבאר את המצווה שהוא הולך לעשות. בסדר, לא נורא, הוא שייך לזה. הוא יודע, כשזה יגיע לפניו, הוא יתבונן יותר. יש כמובן ערך. אדם צריך ברית מילה, נסות לבנו ללמוד דברים על ברית מילה. אדם הגיע לפסח, ללמוד דברים לפסח. לא הספיק. בסדר, לא הספיק. יש לו ברית מילה, ויש לו עוד 6 ילדים בבית. הוא, צריך, הוא לא בדיוק הספיק, רק להכין איזה וורט. בסדר, מותר וורטים. לא אומר שאסור וורט. וורט זה מותר. אבל כמו שהרב אומר, הרב מביא משל. לא הבאתי פעם את המשמה של הרב מביא משל. שני סוגי מאכלים יש, יש מעדנים. מעדן זה דבר שהערך הקלורי שלו והתועלת התזונתית שלו היא מעטה. אבל זה כיף לאכול אותו. איזה ממתק, איזה בונבון, איזה פסק זמן, לא יודע בדיוק. משהו כיף ללקק את השפתיים. בסדר. זה לא ערך תזונתי כל כך גדול. כן, כמו שאדם הולך לחתונות, הולך לאולם מאוד מאוד יוקרתי, כן, יושב. קודם כל יושב, אין לו חומוס. למה אין לו חומוס? כי זה יוקרתי, אי אפשר חומוס. מה זה פה? כן, פעם היינו בחתונה, היינו במלון רמת הרנסנס. ריק, שולחן ריק. צלחת, סכין, מזלג, כוס, יין, זהו, כלום. יושבים ומחכים. משהו, לחמניות, סלטים וזה, שאלו את המלצר, אולי דווקא לנו. לא, אין. עד המנה ראשונה, ואז אתה מקבל צלחת גדולה, מנה קטנה, 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 קטנה. משהו. לאט לאט, מה, יין פה, יין פה. יש ערך. למה זה? כי שם הערך זה לא הערך התזונתי. אתה רוצה לאכול, תאכל בבית סנדוויץ'. פה זה הפאר, ההדר, משהו יפה. כן? יש דבר כזה. אני רואה שאתם מכירים. יופי. אז יש מעדנים. יש אוכל מזין. צמח מלא, לחם סומסום, לא יודע בדיוק מה. כן? עשבים למיניהם, כאלה דברים. אומר הרב, בקבצים אומר את זה, זה לא כל כך נעים לעיניים. לא תמיד זה כל כך גם טעים לחך. אבל זה בונה את הגוף. עכשיו אומר הרב, מעדנים מותר לאכול? מותר. ראש חודש, יום הולדת, שבת לקנות עוגיה, בסדר. אבל מה קורה אדם שכל החיים שלו זה מעדנים? הוא אוכל גבינה מיוחדת, ואוכל עוגות למיניהם, ורוגלר, וסוכריות, וקפה שחור, כל היום שלו. זה ככה. והוא לא אוכל דברים מזינים. אז הוא הולך אחרי הברק החיצוני, ואחרי הטעם המשקר, בקף ובקוף, אבל הוא לא בונה את הגוף שלו. אומר הרב, אותו, זה משל, עד עכשיו זה המשל. נמשל, גם בדברי תורה. יש דברים שהם מבריקים, וורטים, מעדנים. תודים, לשון נופל על לשון, הסלחת להסביר איזה רשי, בעזרת איזה מחלוקת ראשונים ביבומס, בדיוק, משהו, כולם שומעים אותך, אוכלים כפיים. אבל להזין את הנפש, פרה רוחנית זה הזין? לא, נשארת אותו דבר. לפני ששמעת ואחרי ששמעת, נשארת אותו דבר. למה? כי זה בור. יש דברים שמזינים את הנפש מבחינה רוחנית. בדרך כלל זה דברים שצריך הרבה עמל, והקשבה, ותוכן, והמקנות. זה לא כל כך נגיש, זה לא כל כך זמין, זה לא כל כך נעים לכך. אבל זה הדבר המזין. אומר הרב, מותר וורטים? מותר. בראש חודש, שבת, בדיוק, משהו. אבל כל החיים זה וורטים. כל התורה זה רק הסברות כאלה, מה פתאום? עיקר הלימוד זה לימוד עמלני שבונה את הנפש, שמזין את המבחינה הרוחנית. כמו שיש עולם הלכתי, שהוא מאוד מאוד מפורט, הוא מאוד מאוד רחב בפרטים ובדקדוקים ההלכתיים שלו. אבל למה כל הדקדוקים ההלכתיים האלה? כי כולם הופעה של איזה רעיון. ככל שאתה מבין את הרעיון בצורה יותר עמקנית, אתה מבין למה צריך את כל הפרטים הללו. למה דווקא כך ולא אחרת? לכן, ברור, שאם הרעיון נתפס בצורה קלושה, ומיד קופצים אל המציאות המעשית, שאם מלאת פרטים, אז הפרטים האלה, אומר הרב, במקומות רים מכבידים על הנפש. אם אדם לא מבין איך כל הפרטים האלה זה הופעה של איזה רעיון פנימי, אז כל הפרטים האלה רק מכבידים. זה כמו שאדם לומד, אני אומר דוגמה, כן? זה לא בדיוק דוגמה טובה, אבל כמו שאדם לומד משנה ברורה, אז אם הוא לא לומד את הטעם להלכה, אז הוא לומד המון המון פרטים, הוא לא זוכר. אדם נורמל, רגיל. הוא לא זוכר, המון המון פרטים. אבל אם כל דבר הוא לומד מצד הטעם שבו, לא אני מדבר שם טעם רוחני, זה טעם הלכתי. פת הבאה בקיסנין, למה כך ולמה כך הוא לומד, זה דבר שלא קווים, לא, אדם לא קובע עליו סעודה, ולכן זה תלוי משהו קביע סעודה. אז לאט לאט כל הפרטים זה הופעה של איזשהו רעיון, אז הוא מתחיל לזכור אותם, כי הוא יודע את הכללים. אז כמו שיש כללים הלכתיים, עוד יותר למעלה בכל יש כללים רוחניים. מה זה ברכות? מה אם באים לטעת באדם? אז הוא ניגש אחרת על הברכה. אם ברכה זה דבר שצריך לעשות, קשה לעשות אותו. אבל אם ברכה זה שלהפוך את המפגש החושני עם התפוח למנוף, לרומם הכרה בדעת השם, כשאני נפגש עם התפוח, עם התה, אז זה יכול להיות טעים לכך. אבל אם אני יודע, מפגש עם התה, אני נפגש עוד פעם עם ריבונו של עולם, ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אז זה הופך את המעשה החושני שלי להיות הלבשה של דבר הרבה יותר עניין, של דבר אידיאליסטי, נכון? אז אם אתם לומד ככה את הברכות, אז הוא ניגש לזה בשמחה. למה בשמחה? כי זה באמת מרומם, הוא באמת רוצה בזה וצריך את זה. אבל אם ברכות זה דבר שצריך לעשות, לא יעילו כל הוורטים בעולם, עם הפלפולים, עם הגודלים, למעלה ולמטה, זה לא יעיל. הוא לא יעשה את הברכות בשמחה. למה? כי הוא לא שייך לזה. האדם היום הוא מספיק בוגר, רציני ועמקני, כדי לגשת למעשה כהופעה של משהו. כך הוא תובע מכל העולם המעשי, וגם העולם המצוותי. אז איך אפשר לפתור את זה במקום ללמוד אמונה? זה רצון השם. נפלא, זה טוב רצון השם. רצון השם זה נקודה מאוד מאוד שורשית. עכשיו אותה צריך לפרט. לא, אז המציאו ועוד. בעיקר, העיקר זה לא להבין. רק לעשות את זה מצד רצון השם. בסדר. אז מה קורה? הרעיון נפגם, המעשה נפגם, הכל מופיע בצורה מלאת פיידה ושיממון. ואחרי זה יוצאים פשקבילי, מכאן ועד הודעה חדשה. זה שאלה, איפה נכן אדם מתרומם? לכן הרב אומר, מה, בסדר? מה אתם אומרים? עוד שאלה, כן. טוב מאוד.
קודם הרב אמר שמצוות זה משל העתיד.
נכון.
לפי זה קצת, לכאורה יוצא שכל מצוות זה רק אמצעי.
נכון. מצוות זה אמצעי. מצוואי אמצעי לאמונה. כוונה, כדי שהמציאות שלנו תגיע לתכליתה, אנחנו עושים מצוות. נכון? מה השאלה בזה?
עושים את הערך.
למה? בהווה זה דבר תכליתי.
אתה מצווה מצוות, אתה אומר שזה תכלית מצד עצמו, עכשיו זה עושה אמצעי.
מה התכלית?
אפשר לוותר על זה יותר טוב.
אתה צודק, מה התכלית? זה מהפך באמונה, צריך לדעת את זה. מה התכלית? התכלית זה הופעת האמונה. וגרושה תרבה הדעת ותרבה האמונה, והחיים ישתלמו, אז החיים בעצמם יהפכו להיות מצוותיים, ולא יצטרך לעשות מצוות. זה אשר קידישנו במצוותיו. המצוות בונות קדושה. וכשאדם קדוש, כשאדם עושה את השרים, הוא לא צריך מצוות, כי כל דבר זה מצווה יצוות, נכון? גם אכילה זה מצווה. אכילותיו כקורבנות ושתייתו כנצרים. לא הכוונה שאין מצוות. יש גם מצוות בתולות העתיד לבוא, אנחנו כבר למדנו, זה לא עוסקים בזה. לא הכוונה שאין מצוות, הכוונה, מצווה בתור הוראה מבחוץ, שאדם עושה אותה, זה בגלל שהחיים שלנו עוד לא נמצאים במדרגה, שהיושר והצדק והאידיאליות של המצוות כנוס בהם בפנים. אבל כשהקדושה תהיה בחיים עצמם, לא יצא מצוות, כי החיים עצמם יהיו מצוותים, כמו הקדוש. שכל מה שהוא עושה, בבניין הארץ, וישובה, ועמל כפיים, ומשחק, כל זה מצוות. אז הסדר הזה שקיום מצוות אותו דבר מבחוץ, זה בוודאי בתוך אמצעי. לא שמצוות זה אמצעי, מצוות זה תכלית, כבדה להביא את החיים לתכליתה. קרא מסביר, אין היה שבת, פרק ב', פסקה כף ג' כמדומן. שרה מסביר מה זה שקידשנו במצוותיו. המצוות נועדו כדי להביא את החיים לתכליתה. מה הכוונה את החיים לתכליתה? שהחיים יהיו תכלית מצד עצמה. לא חיים בשביל, שכל השאיפות והבשביל יהיה בחיים עצמם. ואז החיים עצמם יהיו מצווה, כולה. ואיפה אנחנו נפגשים עם הדרכה הזאת? חוץ לקיום מצוות בליל פסח. טוב, עוד נגיע לזה פעם. כן. אז בואו נקרא מה יהיה כדי למצוא תרופה. לעומת מצב היום כזה, לעומת מחלה כזאת האוכלת את שתי הקצוות אשר לחיים ומי ניחה תוכם, כי החיים יש להם צד עליון, זה הצד הנשמתי, ויש להם צד גלוי, זה הצד המעשי. ובפער הזה בין האידאה לבין המעשה נכנסים כל התנועות שמפרידות בין שתי הקצוות הללו, והאידאל נפגם והמעשה נפגם, כי כשהאידאל לא קשור למעשה ולא מחיה מעשה, אז האידאל נפגם, וכשהמעשה לא יונק מן האידאל, אז המעשה נפגע, וממילא ניחר תוכם של החיים. לכן, אנו צריכים להתאמץ בכל היכולת בשמירת המעשים, לחבבם ולאמצם, אבל לא לעמוד על תחום זה בלבדו. מאומה לא ניסה בעמלנו, אם לא נצרף על רוממות המעשים, את ההשבה אל תעופת הרעיון העצור וגנוז בהם. כלומר, יחד עם הדקדוק בשמירת המצוות, צריך גם לימוד אמונה. להתרומם אל הרעיון, אל הרעיון שלא רק מחולל את המעשים, אלא הוא נשמתם והוא המתגלה בהם. אם יישארו המעשים מצוות אנשים מלומדה, לא לבד שלא יועילו, אלא גם ישפילו עוד את הרעיון. לא רק שמעשים כאלה לא יחזקו את הופעת הרעיון, אלא הם משפילים אותו. וסוף שיפלות הרעיון, להיגמר בביטול המעשים, עזיבת המצוות. לא ניבהל כלל מה מפחידים אותנו מתעופת המחשבה. האומרים שאנו מתאמרים לעלות מרומי שחקים בין סולה. זה כבר טענה שלישית. אי אפשר להתרומם אל האידאל, כי המציאות היא שמימית, ואנחנו גשמיים. איך אנחנו יכולים להתרומם אל האידאל? הרי הכלים שלנו, ההבנות שלנו, התפיסות שלנו גשמיות. אלה הבאים להפחיד אותנו מתעופת המחשבה, האומרים שאנו מתאמרים לעלות מרומי שחקים באין סולם. לא כן. יש לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מה מסביר רבינו? שהסולם הזה יש לו שתי מגמות. לא כתוב סולם מוצב בארץ. ארצה, אומר רש"י, כל תיבה שצריכה למד בסופה, יש לה ה' למד בתחילתה, יש לה ה' בסופה. ירושלים זה לירושלים, נכון? חברונה לחברון. אז ארצה מה זה? לארץ. אז הסולם הזה מוצב לארץ, זה מגמה אחת. וראשו מגיע השמיימה, זה כבר מגמה שנייה. אז יש לנו סולם כזה שיש לו שתי מגמות. מגמת התעלות ומגמת התפשטות. מהו הסולם הזה? המאור שבנשמתנו. מאיפה הרב מחדש שהנשמה זה סולם? זה מובא בנפש החיים, ממקורות פנימיים. מכירים את המהדורה הזאת? תכתבו לכם, בעמוד למדי, בעמוד סמך ד', רציתי לקרוא את זה. רציתי לעשות עוד הרבה דברים. לא מספיקים. טוב, אנחנו חייבים להתקדם. אז אנחנו רק, אני מציין את המקורות. שם נפש החיים מביא, שנשמת חיים שבנו היא סולם. למה? כי יש בה צדדים עליונים, ויש בה צדדים שמתפשטים אל הצדדים הנגלים. עמוד למד ה', אמרתי, לא, עמוד למד ה', כן. והוא גם כן עניין מראה הסולם שיעקב אבינו, עניין ראיה מהמנה, מהי פב נשמת חיים, די סולם. אחרי מובא גם בעמוד סמרדלת, כדאי לקרוא את כל פרק י"ט בנפש החיים, קשור אל הפרק שלנו. כן. אז המאור שבנשמתנו, נשמת הכלל, נשמת הפרט, ואיך אנחנו מעוררים את המאור הזה? המאור הזה יש בו עצמו שתי תביעות, שתי מגמות. מגמה אחת, מגמת התעלות, ששם נמצא מקורו, ומגמה אחת, מגמת התפשטות, שם נמצא גילויו. איך נעורר את המאור הזה? על ידי אור גנזי תורה. כשלומדים תורה ומתבוננים בצדדים הפנימיים הגנוזים בכל המעשים, אז על ידי זה מתעורר גם הצד הגנוז שבאנו. יישר כוח, פעם הבאה נתחיל פסקה זין.